כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Ovo vozo vadeti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון, כוח באדר תשע"ז, כ"ח באדר תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דף סמך ג'. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים הבאים: 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת התשמע הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום הזה יום טוב במגילת תענית, אותה מגילה שמאגדת בתוכה את אותם ימים טובים שהיו לישראל, ופסקו שבאותם ימים לא יספידו ולא יאמרו תחנון. ביום הזה כתוב במגילת תענית, הגיעה הבשורה הטובה ליהודים שיוכלו להמשיך לעסוק בתורה, שגזרה המלכות זהירה שלא יעסקו בתורה ושלא ימולו ושיחללו שבתות. מה עשה יהודה בן שמוע וחבריו? הלכו ונטלו עיצה ממטרונית האחת, שכל גדולי רומי מצויים אצלה. אמרה להם, בואו והפגינו בלילה. הלכו והפגינו בלילה. אמרו, כך אמרו בהפגנה, היי שמיים, לא אחיכם אנחנו? לא בני אב אחד אנחנו? לא בני אם אחת אנחנו? מה נשתננו מכל אומה ולשון שאתם גוזרים עלינו גזירות קשות? וביטלום, ביטלו את הגזירות. באותו היום, עשהו יום טוב. כך מספרת הגמרא במסכת ראש השנה דף י' עמוד א'. היום הזה הוא יום כוח באדר תשע"ז. בשורות טובות עלינו ועל כל בית ישראל, כבימים ההם בזמן הזה. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יהרה דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר עם פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו בשיעורנו הקודם, שהיה בערב שבת קודש, פרשת ויקל פקודי ופרשת החודש, וחזק חזק ונתחזק, ושבת מברכין את ראש חודש ניסן הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ועוד יומיים ביום שלישי. בערב שבת למדנו את שני הדפים הפותחים את הפרק הרביעי של מסכת בבא בתרא, פרק ששמו המוכר את הבית, דפים סמך א' וסמך ב'. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה עינה תשובות. השאלה הראשונה הייתה, מהו יציע? והתשובה, בבבל ביירו שזה מבנה נמוך סמוך לבית, ורב יוסף בייר שזה חדר ובו חלונות רבים הצמוד לבית. שאלה שנייה, מדוע יציע פחות מדלת אמות נמכר בכלל הבית ובור ודות לא? התשובה, משום שתשמישו דומה לתשמיש הבית בניגוד לבור ודות. שאלה שלישית, באיזה אופן מחור הגג בכלל הבית? והתשובה, כשאין לו מעקה 10 תפחים, ולרב יהודה, רק אם אין לו צורת הפתח. מעבר לזה, שאין לו 10 תפחים גובה. שאלה שלישית, על איזה אופן אמר רב נחמן שהיא מחר בית בבירה גדולה, אף שסימן המיצרים נמכר רק הבית? התשובה, כשהרוב קוראים לבירה בירה ולבית בית, ומיעוט קוראים גם לבירה בית. שאלה חמישית, מדוע נצטרך רב נחמן להשמיע לנו את הדין הזה גם בשדה ובבקעה? התשובה, כי הייתה הווה אמינה שרק בבית הדין הוא כך, כיוון שאין תשמיש הבירה כתשמיש הבית. שאלה שישית, באיזה לשון נכללים גם מטלטלין? והתשובה, לפי הרשב"ם כשאמר כל נכסי לתוספות, כשאמר בלשון נכסי או נכסי. שאלה שביעית, לרב, באיזה מקרה כשסימן מיצר אחד ארוך ואחד קצר קנה כנגד הראש תור? התשובה, אם מצד אחד יש שדות של ראובן ושמעון ומצד שני של לוי ויהודה, וציין לו את ראובן ושמעון ולוי בלבד. שאלה שמינית, מה הביור שסימן לו את המיצר כמין גם? והתשובה, לפי הרשב"ם כגון שסימן מיצר דרומית מזרחית וצפונית מערבית, ולפי התוספות שכתב לו רק בית מיצרים כגון מזרח ודרום ומערב צפון. שאלה התשיעית, מה קנה מי שציין רק ג' מתוך ד' המיצרים שסביב לשדה? התשובה, לרב, הכל חוץ משורה אחת על פני המיצר הרביעי, ולשמואל קנה הכל ולרבה סירה כשורה אחת על פני ג' המיצרים. שאלה האחרונה, מה פסק רב על ההלכה בזה? התשובה ללשון אחת כמו רב, אך רק כשהמיצר אינו מובלע בין בית המיצרים, וכשיש שם דקלים צפופים, או שהוא מקום חשוב לזריעת תשעה קבין תבועה. ללשון אחרת, קנה הכל, אך דווקא כשמובלע, ואינו מקום חשוב. אלה, מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה. על הדפים סמך א' וסמך ב' אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם בערב שבת קודש, פרשת ויקל פקודי. חיית מוריי ורבותיי, לעיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע, כוח באדר תפשין עין זין, עיקר בתורף העניין, ולימוד דפינו היומי עלו דף סמך ג' ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף סמך בית עמוד א', שתי שורות לפני סוף העמוד, מן המילים מבאי להו, סיים לו את הקרנות, מהו? מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. הסתפקת הגמרא, מה נכלל בכלל המחר באופן שבשטר המחירה ציין המוכר רק מקצת מהמיצרים? איבא אלו הסתפקו בני הישיבה. המוכר שדה לחברו שמוקפת בשדות של אחרים, וסיים לו את הקרנות, סימן לו רק את מיצרי השדות הגובלות בקרנות השדה המדוברת, לא הזכיר את מיצרי השדות הגובלות לכל אורכה ורוחבה של השדה. מהו? כלומר יש לדון מה כלול במחירה הזו. האם אומרים שמאחר ואין דרך העולם למכור רק את קרנות השדה, ודאי שכוונתו הייתה למכור את כולה? או שמתוך סימון קרנות השדה בלבד, מבלי לסמן את שאר מיצרי המוכח, שלא הייתה בדעתו למכור אלא שתי רצועות אלכסוניות כנגד הקרנות המסומנים. ומסתפקת הגמרא בספק נוסף בעניין הזה. אם תרצה לומר שבאופן האמור שסימן לו רק את קרנות השדה, לא קנה אלא שתי רצועות אלכסוניות כנגד הקרנות המסומנים, יש להסתפק מה הדין אם סימן את מיצרי השדה כמין גם. גם זו אות ג' ביוונית שצורתה דומה לאות כף סופית שלנו. והיינו, שסימן שתיים מהקרנות של השדה והוסיף לסמן בהם גם תחילת כל מיצר ומיצר. כך, שבכל קרן ציין גבולות כאין האות כף סופית. וכגון שסימן לו קרן דרומית מזרחית וכנגדה באלכסון קרן צפונית מערבית. מהו, מה הדין? האם ציון תחילת ארבעת המיצרים נחשב כאילו ציין את כל מיצריה וקנה הכל, או שגם במקרה זה לא קנה אלא רצועה אלכסונית אחת כנגד המיצרים שסימן? ספק שלישי של הגמרא בעניין, אם תרצה לומר שכאשר ציין את מיצרי השדה בצורת אות חף סופית, לא קנה אלא רצועה אלכסונית כנגד המיצרים שסימן, עדיין יש להסתפק באופן שהשדה המדוברת מוקפת בשמונה מיצרנים, שניים בכל רוח, והמוכר ציין את מיצרי השדה בסיירוגין, שבכל רוח ציין רק את אחד המצרנים, והיינו שציין חצי מיצר ודילג חצי מיצר. וכגון שהיו מיצרי צד מזרח ראובן ושמעון, וציין לו מצד מזרח מיצר ראובן, ומצד צפון היו המיצרנים לוי ויהודה. הוא ציין לו מצד צפון את המיצר של לוי. בצד מערב היו בעלי המיצר יששכר וזבולון, וציין לו רק את יששכר. מצד דרום היו המיצרנים, בני הגבול שלו יוסף ובנימין, וציין רק את יוסף. מהו? כלומר, איזה חלק מן השדה מחר לו, וצדדי הספק, האם דווקא כשסימן את מיצרי השדה בצורת אות גם חף סופית, אומרים אנו שקנה באלכסון כנגד אותם מיצרים, כיוון שדרך העולם למכור תלם אחד בין שתי שדות, אבל אין דרך העולם למכור תלם אחד ולדלג אחד וכך הלאה, ודעתו הייתה למחירת כל השדה, והטעם שנמנע המוכר מלציין חלק מן המיצרים זה מחמת התרחה שהייתה לו לציין את כל המיצרנים, או שגם בנידון זה לא מחר אל הרצועות הלכסוניות שכנגד אותם מיצרים שציין בשטר. מסיים את הגמרא תיקו, יעמדו שלושת הספקות האמורים מבלי שנפשוט אותם. ותיקו זה ראשי תיבות תשבי את הרץ קושיות והיא בעיות. ותשבי עלו אליהו הנביא, שיבוא לבשר בסייעתא דשמיא בקרוב ממש על הגאולה, יפתור ויפשוט את כל הבעיות שנשארנו בספק. דעת הערוך היה דרמה ועוד ראשונים שבכל הספקות שלא נפשטו יד המוכר על העליונה לפי שהוא המוחזק והמוציא מחברו עליו הראיה. אבל הרמב״ם בלכות מחירה פרק חפה לפלחת את זין כותב, סיים לו את הזוויות בלבד או שסיים לו שני מיצרים כמין גם, הרי זה לא קנה את כולה אלא יקנה ממנה כפי מה שמסר לו וכפי שאירו הדיינים. מסביר המגיד משנה שמאחר וספקות אלה לא נפשיטו בגמרא ועלו בתיקו, פוסק הרמב״ם שעושים שודה דדיינה, כלומר כפי ראות עיני הדיינים. שח מבאר שאין כוונת הרמב״ם לשודה דדיינה הרגיל בכל מקום שצריכים לאמוד מה הייתה דעתו ורצונו של המוכר. כמו שכותב הרמב״ם בהלכה הקודמת שאירו לאיזה דרך דעתו נוטה וכך יעשו, כאן כתב הרמב״ם רק כפי מה שאירו הדיינים שיעור שמחר לו, ופירושו, רק שהתבוננו לפי הצורה שסימן לו את המיצרים כמה התכוון למכור לו. עכשיו הגמרא דנה בדינו של מוכר שדה שציין בשטר רק שלוש ממיצריה. המוכר שדה לחברו ומצר לו ציין המוכר ללוקח בשטר המחירה רק מיצר ראשון ומיצר שני ומיצר שלישי של גבולות השדה, ואילו מיצר רביעי לא מצר לו. מעתה יש לדון האם כוונת המוכר הייתה להותיר חלק מסוים מן השדה לעצמו ולכן נמנע מלציין את המיצר הזה, או שכוונתו הייתה למכור הכל. בנידון הזה נחלקו האמוראים ושלוש דעות נאמרו בדבר. אמר רב, הלוקח קנה הכל, את כל השדה שמצויה בתוך שלושת המיצרים חוץ מן התלם עצמו של מיצר רביעי, שמאחר ולא ציין בשטר המחירה את המיצר הרביעי, ודאי הותיר לעצמו חלק זה בשדה. שמואל אמר, אפילו את המיצר הרביעי קנה. ולדעת שמואל, מה שלא ציין המוכר את המיצר הרביעי, אין זה משום שרצה לשיירו, אלא משום שלא ראה צורך לציינו. ורב אסי אמר, לא קנה מן השדה אלא תלם אחד בלבד על פני כולה, סמוך לשלושת המיצרים שציין, בדומה לצורת האות ח'. כותב הריטב"א שלדברי רב אסי, אף שהמוכר נותן לו רק רצועה ברוחב תלם אחד על פני המיצרים, מכל מקום צריך שבכל השטח שנותן לו לא יהיה פחות משיעור זריעת 9 קבין תבואה, שזהו השיעור הקטן ביותר של השדה, וכוונתו שאם ברצועה ברוחב תלם אין שיעור זה, צריך לתת לו רצועה רחבה יותר. שיטת הרמיגש היא שמקבל תלם ברוחב שאמר רב אסי ליל בדף נ"ג עמוד ב', דאז אל תאירי דטורי והדר, כלומר כשיעור חרישת צמר בקר שורה לכל אורך השדה, ובחזרתו יחרוש שורה נוספת. מבארת הגמרא את דעת רב אסי, סבר לה, סובר רב אסי כרב דאמר לאל בדף סמך ב' עמוד א', שיעור השייר, שמזה שלא ציין המוכר בשטר המחירה את המיצר הרביעי מוכח, ששייר במחירה הזו חלק לעצמו, וסובר רב אסי, שכוונת המוכר לשייר לעצמו שטח רחב יותר מכפי שסובר רב, שכן מדשייר במיצר, מזה ששייר המוכר במיצר הזה מוכח שדעתו הייתה לשייר נמי בחולי, בכל השדה שכנגד מיצר זה. אמנם ממה שציין את שאר שלושת המיצרים מוכח שבכוונתו להקנות מעט מן השדה, והיינו תלם אחד על פני כולה. היד רמה מפרש שלא נחלקו רב ושמואל, אלא באופן שציין המוכר בשטר של המחירה שלושה מיצרים, אבל אם ציין המוכר בשטר המחירה רק שני מיצרים, לא קנה אלא תלם אחד לאורך אותם מיצרים. אם אחד מהם קצר, לא קנה בצידו, אלא תלם אחד כנגדו, משאר השדה לא קנה כלום. היד רמה מוכיח זאת ממה שהגמרא העמידה את המחלוקת כאן במיצר עם שלושה מיצרים. אם גם בשני מיצרים קונה כל מה שביניהם, הייתה הגמרא צריכה לכתוב זאת ולחדש שגם באופן זה קנה לרב ולשמואל את כל השדה. מה שכתבה הגמרא את המחלוקת באופן שכתב שלושה מיצרים, זה להודיע את כוחו של רב אסי, שגם באופן זה לא קנה אלא תלם אחד. עכשיו מכריעה הגמרא להלכה את הסוגיה הזו על פי פסיקתו של רבא, אלא שדבריו נמסרו בשתי נוסחאות שונות. דנה הגמרא בשתי הנוסחאות הללו ומכריעה על פיהם את ההלכה. אומרת הגמרא, אמר רבא, הלכת פסק ההלכה בסוגיה הזו כדברי רב שקנה הכל חוץ ממיצר רביעי. אומר הריטב"א שרבא לא אמר סתם שההלכה כרב שסובר שקנה הכל מלבד המיצר הרביעי, שכן לדעת רבא אין ההלכה הזו פסוקה אלא תלויה בתנאים המסוימים שנחלקו בהם שתי הלשונות כמבואר בסוגיית הגמרא לקמן. ומבאר רבא שדין זה שלא מכר את המיצר הרביעי לא נאמר בכל אופן, אלא רק אם התקיימו שני תנאים. ולא אמרן, אומר רבא, שלא קנה את המיצר הרביעי, אלא באופן שהמיצר הרביעי לא מבלע, אינו בלוע ומצוי בין שני המיצרים שמצידה, ולא עומד מחוץ לאותם מיצרים כיחידה נפרדת. אבל אם המיצר הרביעי מבלע, מצוי בין שניהם, קנה גם אותו. אילו רבינו גרשום מפרש שלא מובלע, הכוונה שאותו מיצר שונה מהשדה, או נמוך ממנו או גבוה ממנו, ונראה כמו שאינו מן השדה. ואילו מובלע פירושו שהוא שווה בגובהו לשדה ודומה לשדה עצמה. תנאי נוסף, אומר רבא, ואפילו כי לא מבלע, גם אם אין המיצר הרביעי מצוי בין שני המיצרים שמצידיו, נמי לא אמרן שאינו בכלל המחירה, אלא באופן דאיקה עלי שיש על מיצר זה נטיות של ריחבא דדיקלה, דקלים מורכבים זה בזה, כלומר דקלים הגדלים בצפיפות. רבינו גרשום מפרש שורה של דקלים, והוא מסביר שאם אכן נטועה שם שורת דקלים, הרי זה כשדה אחרת. ואבי מוסיף רבא, או שיש שטחו של אותו מיצר כדי שיעור זריעת 9 קבין תבואה, שזה השיעור הקטן ביותר של שדה. והשיעור הזה נזכר לאל במשנה בדף י' עמוד א' לעניין שדה משותפת, שאין ביד אחד מן השותפים לכפות את חלוקת השדה לשניים, עד שיהיה לכל אחד מהם שטח כדי לזרוע בו 9 קבין. באופן שגם לאחר החלוקה יוותר שם שדה על כל אחד מהחלקים. אבל אם לכל אחד מן השותפים יישאר שטח פחות מכך, אין האחד יכול לכפות חלוקה זו על השני, שכן שטח זה אינו ראוי להיקרא בשמו הראשון. שכאמור, בכך נחשב המיצר כשדה בפני עצמו, ואינו בטל לשאר השדה. אבל אם לקה עלי, ריק בדדיקלה, אם אין על המיצר הזה שורת דקלים או דקלים המורכבים זה בזה, שגדלים בצפיפות, וגם לא אבי וגם שטחו של אותו מיצר אינו כדי זריעת תשעת קבין תבועה, אף אם המיצר אינו מצוי בין המיצרים הצדדיים, אינו נחשב לשדה בפני עצמה, וקנה לוקח את אותו מיצר כשער השדה. אז לפי הגרסה הזו, אין המיצר הרביעי בכלל מכירת השדה דווקא בתרתי לרעותה, כלומר בצירוף שני התנאים שהם לרעת הקונה. א', שהמיצר מצוי מחוץ לשני המיצרים הצדדיים, ב', שגדלים בו הרבה תקלים או שיש בשטחו כדי זריעת תשע קבים של תבועה. בכלל דבריו יוצא שבחד על הרעותה, כלומר אם חסר אחד מן התנאים האמורים, הרי הוא בכלל המחר. מדייק את הגמרא מכלל, מתוך דברי רבה שמצריך שהמיצר הרביעי אינו בלוע שני תנאים, שבכך המיצר הרביעי לא יהיה קנוי, הראשון שאינו מצוי בין שני המיצרים שמצידה, והשני שנטועה עליו שורת דקלים או שיש בשטחו כדי זריעת תשע קבין משמע, דכי מובלה המיצר הרביעי בין השניים שמצידיו, אף על גב דאיקה עלי ריקבה דדיקלה, למרות שיש עליו שורת דקלים צפופה, או ואווי, והשטח של המיצר הוא כדי זריעת תשעת קבין, תבועה שמתוך כך נחשב לשדה בפני עצמו, מכל מקום קנה אותו הקונה, שכן אין כאן אלא סיבה אחת להחשיב את המיצר הרביעי כשדה בפני עצמו ולהותירו ביד המוכר, ולא די בסיבה הזו לקבוע שדעת המוכר הייתה להותירו ברשותו. מביאה הגמרא נוסח אחר בפסיקתו של רבה. איקא דאמרי אמר רבה, יש אומרים שרבה אמר באופן אחר, הלכתה פסק הלכה כדברי שמואל שסובר שקנה הכל ואפילו מיצר רביעי. ומבאר רבה שדין זה שמחר אף את המיצר הרביעי לא נאמר בכל אופן, אלא רק אם התקיימו שני תנאים. ולא אמרן שקנה את המיצר הרביעי, אלא באופן דה המיצר הרביעי מבלע, בלוע ומצוי בין שני המיצרים שבצידיו. אבל אם המיצר הרביעי לא מבלע, אינו מצוי בין שני המיצרים שמצידיו, לא כאן היא לא קנה את המיצר הזה. תנאי נוסף, ואפילו כמבלע, אפילו אם בלוע המיצר הרביעי בין השניים שמצידיו, נמי לא אמרן שהמיצר קנוי, אלא באופן דלקה עלי רכבה דדיקלה, שעל המיצר לא נטועה שורת דקלים צפופה, וכן לא אבי שטחו של המיצר כדי שיעור זריעת תשעת קבין. אבל אם איקה עלי על המיצר ריחבה דדיקלה, או ואבי השטח של המיצר הוא כדי זריעת תשעת קבין, אף על גב שבלוע הוא לא קנה את המיצר הזה. מדייק את הגמרא מכלל דברי רבה, שמצריך כשהמיצר הרביעי בלוע, הוא מצריך שני תנאים שבכך יהיה המיצר הרביעי קנוי. הראשון, שהמיצר מצוי בין שני המיצרים שמצידה, והתנאי השני שלא נטועה עליו שורת דקלים ואין בשטחו כדי זריעת תשעת קבין תבועה, משמע. דכי לא מובלע המיצר הרביעי בין השניים שמצידיו, אף על גב דלקה עלי ריחבה דדיקלה, אין עליו שורת דקלים צפופה, וגם לא אבי תשעת קבין, אין עליו שטח של שיעור זריעת תשע קבין תבועה, ומחמת זה אינו נחשב לשדה בפני עצמו, מכל מקום לא קני, לא קנה אותו הקונה, שכן אין כאן אלא סיבה אחת להחשיב את המיצר הרביעי כחלק מהשדה, ולכלול אותו במחירה, ולא די בסיבה הזו לקבוע שמיצר זה אכן כלול במחירה. אחרי שהגמרא הביאה את שתי הלשונות, מסכמת הגמרא במה הושבו דעותיהם ובמה הם נחלקו. שמינן מתערוויו לישנה דרבה, למדנו משתי הלשונות בדעת רבה שבשדה עצמה לא שיער המוכר לעצמו ולא מידה ולא כלום, וכל הנידון אינו אלא לעניין המיצר הרביעי וכדעת רב. וכמו כן שמינן נמי, משתי הלשונות שמענו ולמדנו דאיכה, שכאשר המיצר הרביעי מבלה מצוי בין שני המיצרים שמצידיו, וכן לקה עלי ריחבה דדיקלה, אין עליו שורת דקלים צפופה וגם לא אבי. אין שם שטח במיצר כדי זריעת תשע קבין של תבועה, קנה לוקח גם את המיצר, כיוון שיש כאן שתי סיבות לקבוע שהמיצר נכלל במחירת השדה. וכמו כן לומדים משתי הלשונות שאם המיצר הרביעי לא מבלה ואיקה עלי ריחבה דדיקלה, או ואווי תשעת קבין, לא קנה, לא קונה הלוקח את המיצר, כיוון שיש כאן שתי סיבות לקבוע שהמיצר עומד בפני עצמו ואינו נכלל במחירת השדה. זה הצד השווה שבשתי הלשונות, אבל בזה נחלקו הלשונות מה ההלכה במקום שיש רק סיבה אחת שהיא לטובת הלוקח ואחת לרעתו. וכגון שהמיצר הרביעי מבלע בלוע בין שני המיצרים, שזו סיבה שיהיה נכלל במחירה, ומצד שני איקה עלי יש עליו שורת דקלים צפופה, או שיש במיצר שטח בשיעור של כדי זריעת תשע קבין של תבועה, שזו סיבה להחשיבו כשדה בפני עצמו ואינו בכלל מחירת השדה. או להפך, במקום שהמיצר הרביעי לא מבלע בין שני המיצרים, שזו סיבה שלא יהיה נכלל במחירה, ומצד שני, לקהלי אין עליו שורת דקלים צפופה, וכן אין בו שיעור כדי זריעת תשע קבין של תבועה, שזוהי סיבה שכן יהיה נכלל במחירת השדה. לפי הלשון הראשון, התמרלה לאי גיסה, נאמרה ההלכה כצד אחד, דהיינו שקנה, ואילו בלשון השני, ואיתמר ללאי גיסה, נאמרה הלכה הזו כצד אחר, דהיינו שלא קנה. פוסקת הגמרא שמאחר ונחלקו השיטות והדבר נותר בספק, יש לנו להילך אחר שודה דדיינה, השלחת הדיינים, כלומר שהדבר מסור לדיינים שיפסקו בעומד דעתם, אם הייתה כוונת המוכר למכור או לא, לפי הכרתם בטבעו של המוכר עם עינו יפה או רעה. דנה עכשיו הגמרא בשותף בשדה שמוכר את חלקו לאחר, באיזה לשון מחר את כל חלקו ובאיזה לשון מחר את חצי מחלקו בשדה. אמר רב השדה השייכת לשותפים ומחר אחד מהשותפים את חלקו לאחד מן השוק וכתב לו בשטר, פלגה דאית לי בערה, מחצית שיש לי בשדה הזו מחור לך. קנה לוקח פלגה חצייה של השדה שהיא כל חלקו של המוכר, שאנחנו מפרשים את דבריו שמוכר לו את החצי שיש לו בשדה הזו. אבל אם כתב לו בשטר פלגה בערה דאית לי, מחצית בשדה שיש לי מחור לך, לא קנה לוקח אלא ריבה, רבע מכלל השדה, דהיינו חצי מחלקו של המוכר בשדה, כי אנו מפרשים את דבריו שמוכר לו חצי מהשדה שיש לו. עכשיו מביאה הגמרא את דחיית אביי לדין הזה של רבא. אמר לי תמה אביי על רבא, מה ישנה אחה ומה ישנה אחי? מה ההבדל בין אם נקט בלשון זו או בלשון זו? הרי גם אם אמר מחצית בשדה שיש לי מחור לך, אפשר לפרש שכוונתו מחצית משדה זו, ומחר לו את כל חלקו, ומה שסיים את המילים שיש לי, אין כוונתו שדה שיש לי, אלא מחצית שיש לי. אומרת הגמרא, איש תקשתק רבא. והריטב"א מבאר, שהבא ימי אין לקבל את חילוקו של רבא, בין אם אומר חצי שיש לי בשדה, שהכוונה לכל השדה, לבין חצי בשדה שיש לי, שהכוונה רק לחצי מהחצי שיש לו בשדה. ולדעת הבאי, לעולם אין אדם קורא לחצי שיש לו בשדה שדה, ואף אם אומר חצי בשדה שיש לי, כוונתו לחצי שיש לי בשדה זו. אומרת הגמרא, אמר הבאי, אנא סברי, אני סברתי מדי אישתיק מזה ששתק רבא, קבולי קבלה. קיבל את סברתי ושתיקתו הרי כהודעה, וגם לשיטתו אין חילוק בין שתי הלשונות ובשתיהן, מחר לו את כל חלקו, דהיינו חצי השדה. אבל ולא היא, אין הדבר כך, רבא נותר בדעתו שיש חילוק בין שתי הלשונות, שכן, חזינה ראיתי, הנו שטרי, אותם שטרי מכירה, דנפקי מבי מר, שיצאו מבית רבא, וכתיב באוחי, וכתוב בהם בתחילת השטר, שכתבו העדים, אמר לנו פלוני, הרי אני מוכר לפלוני פלגה דאית לי בערה, מחצית שיש לי בשדה, ובסוף השטר הוסיפו וקנה לוקח מן המוכר פלגה, כלומר את חצי השדה, והיינו כל חלקו בשדה. ואילו בשטרות אחרים שיצאו מביתו של רבא כתבו העדים, אמר לנו פלוני, הרי אני מוכר לפלוני פלגה בערה דאית לי, מחצית מהשדה שיש לי, ובסוף השטר הוסיפו וקנה לוקח מן המוכר ריבה, כלומר רבע מכל השדה, שהוא מחצית חלקו. הנה מוכח שרבא לא חזר בו ולשיטתו יש חילוק בין שתי הלשונות. בהגאות אושרי הוא הוכיח מהסוגיה הזו של הגמרא שיש בכוחו של אחד מהשותפים למכור את חלקו עוד קודם החלוקה. האור זרוע מוסיף שזה לא כדעת הרשב"ם לכמן בדף קוף חפבב, שכתב לעניין יורשים שאינם יכולים למכור את חלקם קודם חלוקה. הקובץ שיעורים כותב שהגדר של שותפות וירושה חלוק. בשותפות כל אחד מהשותפים הוא בעלים על חלק מסוים, ולפיכך יש באפשרותו למכור את חלקו. אבל בירושה קודם חלוקת היורשים, הנכסים שייכים לכלל היורשים יחד ולא לכל אחד בפני עצמו. ולכן אין אחד מהם יכול למכור את חלקו קודם החלוקה. דנה עכשיו הגמרא במי שמחר לאחר חלק משדהו, באיזה לשון מחר חצי מהשדה ובאיזה לשון מחר חלק קטן בלבד מהשדה. אומרת הגמרא, ואמר רבא, מי שמחר לחברו את החלק המערבי של שדהו והותיר לעצמו את החלק המזרחי, מבלי שפירש כמה מחר וכמה הותיר לעצמו. ובשטר המחירה כתב לו את מיצרי השדה הנמכרת, כדי לקבוע כמה מחר לו מהשדה. יש לראות כיצד ציין את הקרקע שישאיר לעצמו כמיצר לשדה הנמכרת. שאם כתב המיצר המערבי של השדה הוא שדהו של לוי, וכמו כן פירש בשטר את שאר מיצרי השדה, והמיצר המזרחי ארה דמינה פלגה, הקרקע שממנה חלוקה השדה שמחרתי, במקרה כזה קנה לוקח פלגה חצי מהשדה, שבכך שהזכיר ששדהו חלוקה במחירה הזו, משמע חלוקה בחצייה. אבל אם כתב לו המיצר המזרחי של השדה ארה דמינה פסיקה, הקרקע שממנה מופסקת וחתוכה השדה שמחרתי, קנה לוקח רק שיעור כדי זריעת 9 קבין בצידה המערבי של השדה. לפי שלשון פסיקה מורה על חלק המועט ביותר שראוי להתחלק מקרקע אחרת ששיעורו בשדה כדי זריעת 9 קבין. חולק אביי על רבא, ודנה הגמרא בדברה ומבארת את שיטתו. אמר לאביי, כשאביי לרבא, מה ישנה אחי ומה ישנה אחי? מה ההבדל בין אם נקט בלשון זו או נקט בלשון זו? הרי אין חילוק ביניהם. אומרת הגמרא, איש תיק שתק רבה, סבור מינה, היו מן התלמידים שהבינו מדברי אביי, אידי ואידי פלגה, שלדברי אביי, בין אם נקת לשון דמינה פלגה, ובין אם נקת לשון דמינה פסיקה, נוטה לקונה מחצית השדה, כי גם לשון פסיקה משמעותה חלוקת דבר לשניים. אבל אומרת הגמרא, ולא היא, אין זה נכון, אלא דעת אביי, שבין אם אמר פלגה ובין אם אמר פסיקה, פעמים שקונה חצייה של השדה, ופעמים שקונה שיעור תשעה קבין ממנה. דאמר שכך אמר רב יימר בר שלמיה, לדידי מפרשה למיני דאביי, אני שמעתי בפירוש את ההלכות הללו מפיו של אביי, שבין אם כתב המוכר בשטר מיצר ערה דמינה פלגה מחור לך, ובין אם כתב מיצר ערה דמינה פסיקה מחור לך, אם לאחר שכבר ציין בשטר את ארבעת מיצרי השדה המדוברת, הוסיף המוכר ואמר לי, וכתב לקונה בשטר, אילן מצר נה, אלו הם מיצרי השדה, יש באיתור הלשון הזו כדי לייפות את כוח הקונה ונוטל פלגה את מחצית השדה. אבל אם לאחר שציין את ארבעת המיצרים לא הוסיף ואמר לי המוכר, אילן מצר נה, אלו מיצרי השדה, נוטל הלוקח חלק בשדה כדי זריעת תשעה קבין. נענה הגמרא בשכיב מרע, או במחלק נכסה ולא פירש בדבריו איזה חלק הוא נותן. פשיט הדבר פשוט הוא ששכיב מרע לא עלינו גוסס, שציווה על חלוקת נכסיו, וכן בריא שחילק את נכסיו מחיים, שאמר יחלוק בלוני בנכסי. במקרה כזה נוטל למקבל פלגה חצי מהנכסים, שזו המשמעות של המילה יחלוק. הריטב"א כותב שהדין הזה אמור דווקא כשהמצווה עצמו חולק עמו את נכסיו, או שהמצווה מצווה לחלק את הנכסים עם בן אחר, שבזה עשהו כשותף לנכסים ונוטל מחציתם. אבל אם המצווה אומר יחלוק פלוני בנכסי עם פלוני ופלוני, אין נראה שיטול אלא כאחד מהם, אלא אם כן כלל את בניו כאחד, כגון שאמר יחלוק עם בניי, שבזה עשהו כשותף שווה לכל בניו כאחד. משיכה הגמרא ואומרת, יש לדון באומר תנו חלק לפלוני בנכסי ולא פירש מהו שיעור אותו חלק. מהי? מה דינו? האם גם המילה חלק משמעותה חלוקה והלוקח נוטל חצי מהנכסים? או שכוונתו לחלק הראוי להינתן, והאחרה נתונה לבית דין לשער כמה הוא אותו החלק. הביאה הגמרא ראיה מברייתא אמר רבינא בר כיסי, תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הנידון הזה, דתניא שנינו בברייתא. האומר תנו חלק לפלוני בבור מים שיש לי, וספק בידינו אם חלק זה לשון חלוקה וכוונתו לתת לו מחצית מי הבור, או כוונתו לחלק מסוים שנקבע על פי עומד חכמים, וכגון רביעית הלוג. סומכוס אומר, אין המקבל נוטל פחות מרביעה ממי הבור, אלא רביעה ומעט יותר. שכן לשיטתו בכל מקום ממון המוטל בספק, חולקין. ולכן נוטל רביעית שוודאי יש לו, ועוד מחצית הממון המסופק, שהוא החלק שבין רביעית הלוג למחצית הבור. כמו כן, אם אמר תנו לפלוני ממי הבור חלק למלות חבית לצורך השקעת בהמותיו, אין המקבל נוטל פחות משמינית ממי הבור, אלא שמינית ומעט יותר. והקביעה הזו היא לפי החשבון הבא, צורכה של חבית היא חצי מכמות הבור, וכשאמר חלק ממי הבור לחבית, אנחנו מסתפקים עם כוונתו לחלק מלשון חלוקה, היינו חצי חבית שהיא רבע ממי הבור, או שכוונתו לחלק מסוים לפי עומדן חכמים. לפיכך נוטל המקבל מחצית מרבע מי הבור ומעט יותר. ובצורה הזו צריך לפרש את כל השיעורים הנזכרים בהמשך הסוגיה. וכן אם אמר תנו לפלוני ממי הבור חלק לקדירה לצורך תיקון מאכלו, אין המקבל נוטל פחות מאחד חלקי 12 ממי הבור, אלא מעט יותר מכך. וכן אם אמר תנו לפלוני ממי הבור חלק לתפיח, כלי המיועד לשתייה, אין המקבל נוטל פחות מאחד חלקי 16 ממי הבור, אלא מעט יותר מכך. הרשב"א מפרש שחכמים היו בקיאים בשיעורים הנזכרים כאן, וידעו שלבור שיעורו כל המים שבבור, וממילא חלק בבור אינו יותר ממחצית השיעור הזה, דהיינו מחצית מי הבור. וכיוון שבור בינוני שהיה להם החזיק כמות של שתי חביות, שלושה גדרות וארבעה תפיחין, קבעו חכמים את השיעור הזה ולא חילקו בינו לבין בור קטן או גדול. נמצא שאם אמרתנו לפלוני ממי הבור לחבית, שיעורו חצי מי הבור, וחלק לחבית אינו יותר ממחצית השיעור הזה, דהיינו רבע מי הבור. ולגדירה שיעורו שליש הבור, וחלק לגדירה אינו יותר משישית מי הבור. לתפיח שיעורו רבע מי הבור, וחלק לתפיח אינו יותר משמינית הבור. ולפי דבריו פושטת הגמרא את הספק מכל הברייתא, מאחר וחלק הוא, או מחצית או כלשהו, נוטל הלוקח רבע ומשהו. אבל הריף טוען שהגמרא פושטת רק מהדין הראשון בברייתא שאמרה, האומר תנו חלק לפלוני בבור שאינו נוטל פחות מרבע לפי משמעות המילה חלק. הוא הדין לאומר תנו חלק בנכסי שמשמעו רבע. אבל משאר השיעורים הנזכרים בברייתא אין לפשוט, שמאחר ולא ביררנו טעמם של דברים, אין לדמות להם נידונים אחרים. אם כן, על פי הברייתא הזו יש לפשוט את בעיית הגמרא שאומר תנו חלק לפלוני בנכסי, נוטה למקבל רבע מהנכסים ומעט יותר, לפי שספק בידינו מכוונתו בחלק הייתה למחצית נכסיו או לחלק כלשהו, דהיינו שווה פרוטה, וממון המוטל בספק, חולקין כדעת סומכוס. עכשיו אנחנו מצויים במרכז דף סמך ג' עמוד א'. הסוגיה של הגמרא לפנינו, דנה, במוכר שבשעת המחירה התנאי עם הלוקח תנאי שאין לו משמעות כלל לעניין המחירה משתי סיבות. או מחמת שהתנאי אינו יכול להתקיים, או משום שגם לולא התנאי היינו נוהגים כך. ומחמת זאת מפרשים אנו שכוונתו בתנאו הייתה לשייר חלק מהמחר ברשותו. אומרת הגמרא תנו רבנן שנו חכמים בברייתא בן לוי. ומפשטות לשון הברייתא משמע שמדובר בלוי שמוכר את השדה והתנאי עם הקונה שהמעשרות יישארו ברשותו. אבל הרמב״ם בלכות מעשר פרק ו' הלכה י' כותב, כהן שמחר שדה לישראל ואמר לו על מנת שהמעשר שלה שלי, ומציין הכסף משנה כמקור לרמב״ם את הגמרא כאן, והרמב״ם נוקט דווקא לשון מעשר, שהרי כתב בתחילת הלכות מעשר, ועזרא כנס את הלוויים בזמנו שלא ייתנו להם מעשר ראשון, אלא ינתן לכהנים לפי שלא עלו עמו לירושלים. אם כן, תנו רבנן בן לוי שמחר שדה לישראל ואמר לו המוכר שדה זו מכורה לך על מנת שמעשר ראשון שעליך להפריש מה יוצא מהשדה הזו יהיה שלי, ואין לך לתנו לאחר, מעשר ראשון שלו, של הלוי המוכר. כותב הרשב"ם שהוא הדין עם המוכר ישראל, והתנה עם הקונה שהמעשר נשאר שלו, שיוכל לתנו לכל לוי שירצה. אלא תנא נקט כפי המקרה המצוי, שדרכו של לוי המוכר שדהו לישראל, להתנות שהמעשרות יישארו ברשותו, ולא יתנה מקונה ללוי אחר. לפי שמחמת התנאי הזה, אין הלוקח דורש להוזיל את מחיר השדה, שהרי ממילא מחויב במעשר הזה, ואין לו בו אלא טובת הנאה. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל על מנת שמעשר ראשון, שאין איסור בדבר מצד היותו ככהן המסייע בבית הגרנות. דהיינו, שמאחר שאוזיל הלוי ללוקח מדמי המקח, ייתן לו את המעשרות ונמצא קונה את התרומה בשכרו וגורם לכך שמחללה. כמו שדרשו חכמים במסכת בכורות דף חו עמוד ב' את הכתוב בספר מלאכי, פרק ב' פסוק ח', שיחדתם ברית הלוי. למה כאן זה לא נחשב כהן המסייע בבית הגרנות? כיוון שכאן כפי שיבואר הלוי, שיער לעצמו חלק בגוף הקרקע את מקום גידול המעשר, והרי זה שלו לגמרי. אלא שיקנה לקונה את הזכות שיוכל לאסר את פירותיו מאותם פירות ששיער לעצמו. נמצא שאינו נוטל מהלוקח כלום, אלא עד הרבה הוא זה שנותן ללוקח משלו. משיכה הברייתא ואומרת, ומתנה המוכר עם הלוקח ואמר לו שדה זו מכורה לך על מנת שהמעשר ראשון היוצא ממנה יינתן לי, ולאחר מותי יינתן המעשר לבניי. אם מת המוכר ייתן ללוקח את המעשרות לבניו כפי התנאי. אם התנה המוכר עם הלוקח ואמר לו, שדה זו מכורה לך על מנת שמעשר ראשון היוצא מן השדה שלי, כל זמן שהשדה הזו בידך, אם מחרה הקונה ולאחר מכן חזר ולקחה מן הקונה השני, אין לו עליו כלום, אין ללוי שהוא המוכר הראשון שום תביעה עליו, שבשעה שמחרה הלוקח הראשון, פקעה זכותו של הלוי ממה שהתנה, כי כך הוא התנה עמו כל זמן שהשדה בידך, וזכה הלוקח השני בכל השדה ללא שום תנאי, כאשר חזר הלוקח הראשון וקנה את זה מן הלוקח השני, זכה בזה מכוחו שהלוקח השני בכל הזכויות שהיו לו בה, כאילו מחרה לאחרים. דנה הגמרא כיצד המוכר יכול לקנות את המעשרות. שואלת הגמרא, אמה, מדוע מעשר ראשון שעתיד הקונה להפריש מגידולי השדה שייכים למוכר? והרי אינו יכול להתנות על דבר זה כלל שכן, אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, והתבועה שממנה עתיד להפריש את מעשרו גם לא נזרעה עדיין. ובטעם הדבר שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם נאמרו כמה דעות. דעת הנימוקי יוסף, שמאחר ובשעת המחר אין הדבר בעולם, חסר בגמירות דעתו של הלוקח. ובשם רבינו יחיאל מפריז כותב הקובץ שיעורים שהחיסרון הוא במעשה הקניין, שבדבר שלא בא לעולם אין לקניין על מה לחול. תרצת הגמרא כיוון דאמר לי, המוכר לקונה שהמחר הוא על מנת שמעשר ראשון שלי, ודאי רוצה הוא בקיום תנאו, שאין אדם עושה תנאי לחינם, וכיוון שאין תנאו יכול להתקיים בצורה שמקנה לו את כל השדה, והלוקח יחזור ויקנה לו את המעשרות, לכן מפרשים אנו את כוונתו דשיור השייר אל מקום מעשר, ששייר המוכר לעצמו חלק בקרקע כשיעור הראוי לגדל בו מעשר ראשון. הדין האמור מוסיף ריש לקיש ללמוד את דינו של מוכר שעשה תנאי עם הקונה לשייר לעצמו חלק במקח, ואותו תנאי לא מעלה ולא מוריד, שגם בלא התנאי היה הדבר כך, ואין משמעות לדבריו, אלא אם כן נפרש כוונתו להותיר חלק נוסף מהדבר המחור ברשותו. הנה דברי ריש לקיש, שלוש שורות לפני סוף דף סמך ג' עמוד א'. אומרת הגמרא אמר ריש לקיש, והדברים מופיעים גם לקמן בדף סמך ד' וכן בדף קמ"ח. אמר ריש לקיש, זאת אומרת ממה שנתחדש בברייתא, שכל מקום שהמוכר הזכיר בדבריו תנאי שלא יוכל להתקיים אלא אם כן נפרש שכוונתו להותיר חלק מהמקום לעצמו, מפרשים אנו שלכך אכן הייתה כוונתו. אז מזה אנחנו למדים שהמוכר בית וחצר לחברו, דהיינו שמחר בפירוש גם את החצר, ואמר לו המוכר, בית זה מכור לך על מנת שדיוטה העליונה, גג הבית שיש לו מעקה 10 תפחים שלי, התנאי מועיל ודיוטה העליונה שלו. שואלת הגמרא בדף סמך ג' עמוד ב', למה היא הלכתה? לגבי איזה דבר הוא צריך יש לה, כשלומר שמועיל התנאי שהגג יישאר ברשותו, והרי גם ללא התנאי, היה הגג נשאר ברשותו, כמו ששנינו לעיל בדף סמך א' עמוד א', שהמוכר בית סתם, אין הגג שיש לו מעקה 10 תפחים, כלול במחירה. מיישבת הגמרא את דברי ריש לקיש בשני אופנים. רב זביד אמר, כוונת ריש לקיש שהתנאי שעשה המוכר הועיל לעניין, שאם רצה המוכר להוציא בה בדיוט העליונה זיזין, קורות קטנות, אף שיוצאות הם לצד החצר שמחר עם הבית, מוציא. שלולי התנאי לא היה משויר למוכר אלא הדיוט העצמה, כדין כל מוכר בית שלא כלל במחירתו גג שמעקה הוא גבוה 10 תפחים. כיוון שחזר המוכר ושיער לעצמו את הדיוטה, יש כאן איתור לשון המורה שכוונתו להוסיף ולשאר לעצמו את הדיוטה לגמרי, שיוכל להשתמש בה כמו קודם שמחר את הבית. והיינו, אף הוצאת זיזין מן הדיוטה העליונה. ולכן אנחנו מפרשים שגם בחצר, שמחר עם הבית שיער לעצמו מקום סמוך לדיוטה כדי שיוכל להוציא על גביו זיזין מן הדיוטה העליונה. זאת כוונת ריש לקיש להשמיענו, שכשם שבמוכר שדה והתנה על מנת שהמעשר ראשון שלו, והועיל איתור הלשון שלו לשייר את מקום המעשר בשדה שמחר, כך גם הועיל איתור התנאי שעשה המוכר בכך שיישאר מקום החצר ברשותו. מוסיף הרשב"ם, שתנאו מועיל רק לעצמו, שיש לו רשות להוציא זיזין לחצר, אבל לבנו אין רשות להוציא זיזין עד שיפרש בתנאי לי ולבני. כמו שנתבהר בברייתא לגבי מעשר, שכל דבר שמפרשים לנו מאיתור דבריו, די לנו אם נפרש שאיתור זה מועיל לעצמו בלבד. אומרת הגמרא, רב פאפה אמר, אין לפרש את דברי ריש לקיש כרב זביד, שאיתור תנאו של המוכר מועיל לשייר לעצמו חלק בדבר שמחר, אלא איתור תנאו היא לכך, שאם נפלה דיוטה העליונה ורצה לבנות במקומה עלייה על גבה, דיוטה אחרת על גבה, על גבי הבית, בונה, אבל אולי שאיתר תנאי מפורש, אמנם הייתה הדיוטה העליונה נשארת בבעלותו, אך זאת כל זמן שהיא קיימת, לפי שרק לעלייה זו השתעבד הבית בזמן המחירה. אבל לאחר נפילתה, לא היה באפשרותו של המוכר לחזור ולבנותה מחדש על גבי ביתו של הקונה, שכן לעלייה אחרת לא השתעבד הבית. אמנם במה שהוסיף המוכר על תנאו ואמר, על מנת שדיוטה העליונה שלי, כוונתו לומר שהדיוטה נותרה בבעלותו לעולם, ואף אם טיפול, יוכל לחזור ולבנותה. משמע? שלולי התוספת בתנאו, אין הבית משועבד לעלייה, ואם טיפול לעלייה, לא יוכל שוב לחזור ולבנותה. שואל הרשב"ם ממה ששנינו במסכת בבא מציעא דף קי"ז עמוד א', שבמקרה שנפלו בית ועלייה של שניים משועבד הבית לעלייה, וחייב לבנות הבית כדי שיוכל חברו להעמיד עליו את העלייה כמבואר שם, ואם כן מדוע ללא תוספת תנאו, אין הבית משועבד לעלייה, הוא מתרץ ששם מדובר באחים שחלקו את נחלת אביהם, ובשעת החלוקה ייתנו שהבית יישאר משועבד לעולם לעלייה. ואף בלא שייתנו במפורש מסתם, אז זו הייתה כוונתם. ועוד כותב הרשב"ם, שהזכות הנותרת למוכר לבנות את הגג במקרה שנפל, זה רק לדעת רב פאפה. אבל רב זביד חולק וסובר שתנאו מועיל רק לעניין הוצאת זיזין מגגו לאוויר החצר. אבל אין באפשרותו לחזור ולבנות גג אחר אם יפול זה הקיים. כיוון שהזכות הנוספת שמשיירים למוכר היא, כדי שלא יהיה תנאו שהוא איתור לשון לבטלה. ולצורך זה, די אם נייתר לו זכות אחת בלבד, ומסתבר שבתנאו התכוון להותיר לעצמו זכות הוצאת זיזין שנצרח לה מיד, ולא את זכות בניית הגג ששייכת רק במקרה שהגג ייפול. דבר שלא אלא כלל על דעתו, מאחר ודבר זה קורה רק לעתים רחוקות. אבל דעת הריפי, שרב זיד ודאי סובר כרב פאפה, מכל שכן, וכך גם דעת הרמב״ם. מקשה הגמרא ודוחה את דברי רב פאפה. שואלת הגמרא ביש, למה לדברי רב זביד שאיתור התנאי הועיל למוכר בכך שנותר לו מקום בחצר על מנת להוציא בשטחה זיזין מהדיוטה העליונה? היינו דקטני, זה מה ששנה ריש לקיש זאת אומרת. לכך הוא צריך ריש לקיש ללמוד מהברייתא של מוכר שדה לחברו על מנת שהמעשר ראשון שלו, שמועיל איתור לשון לשייר לעצמו מקום במה שמחר, שכן מצד הסברה לא היינו אומרים שאדם יכול לשייר לעצמו חלק ממה שמוכר לחברו. אלא לרב פאפה, לדברי רב פאפה, שאיתור הלשון אינו מועיל לשייר למוכר מקום בחלק שמחר, אלא רק להתיר לו לחזור ולבנות את הדיוטה שנפלה, קשה, מה זאת אומרת? מדוע הוא צריך ריש לקיש ללמוד את הדין הזה מהברייתא, והרי גם לולי הברייתא, אנחנו יודעים שלשון מיותרת מועילה להוסיף למוכר זכויות מסוימות, כמו שתבאר המשנה לקמן בדף סמך דלת עמוד א', ששם מבואר במשנה, שגם לדעת רבי עקיבא שסובר שהמוכר בית לחברו אין הבור והדות כלולים במחירה כיוון שאינה מכלל הבית, וצריך המוכר לקנות מהקונה דרך כדי שיוכל להילך בה לבור ולדות. אם התנה המוכר בפירוש שאינו מוכר לו את אילו, הוא לא צריך לקנות דרך. לפי שתנאי שלו לצורך הוא שהרי בור ודות אינם כלולים במחירת הבית גם בלא תנאו. ומפרשים שכוונתו בתנאי היה להוסיף ולשייר לעצמו דרך אל הבור והדות, ולפיכך אינו צריך לקנות דרך מן הלוקח. נמצאנו למידים מן המשנה, שכל תנאי שנאמר שלא לצורך מועיל להוסיף דבר מסוים שלא הוזכר, וקשה על רב פאפה, שהרי אין צריך את הברייתא לצורך הלימוד הזה. וסיכה הגמרא קשי אכן קשה על דברי רב פאפה. והרשב"ם לעיל בדף נ"ב עמוד ב, דיבור המתחיל קשי המפרש בשם רבינו חננאל, שהגמרא נוקטת לשון קשיה במקום שאין שמועתו של המוקשה בתהילה לגמרי, אלא תלויה ועומדת כל זמן שלא נמצא תירוץ על הקושייה, שלא כמו לשון קיופתא, שמשמעותה דחיית השמועה לגמרי. וכן כותב הריטב"א בשמו, ומוסיף בשם רב מחכמי פרובינצה, שהיה מפרק כל מה שנשאר בגמרא בקשיה. הרשב"ם חולק וסובר שהמשמעות בשניהם היא דחיית דברי בעל השמועה, אלא שבמקום שהקושייה היא ממשנה ומברייתא, נוקטת הגמרא לשון קיופתא, וכאשר הקושייה היא מהמוראים, נוקטת הגמרא לשון קשיא. תנה עכשיו הגמרא מהו נוסח שטר מכירת בית כשמוכר עמו בור או דות. אמר רב דימי מן הארדה, אי מן דמזבין לי ביתא לחברי, מי שמוכר בית לחברו, וברצונו למכור לו גם את הבור או את הדות שמצויים בחצר של הבית לאגור בהם מים, דבר שצריך לציינו, בי מפורש בשטר, שכן שנינו במשנה לקמן בדף סמרדלת עמוד א', שהמוכר בית סתם מבלי לפרט מה כלול במחירת הבית, אין הבור והדות כלולים במחירה, אף על פי שכתב המוכר בשטר המחירה, עומקה ורומא מכור לך, העומק והגובה מכורים לך. אם כן אומר רב דימי, אף על גב דכתב לי אפילו שהוא כתב בשטר המחירה עומקה ורומא, עומקו וגובהו של הבית מכור לך, אין הבור והדות כלולים במחירה. ובכדי שגם הם יכללו במחירה, צריך להוסיף אלי מכתב לי לכתוב בשטר מלבד המילים אומקה ורומא. קני לך מתאום ערה ועד רום רקיע. קנוי לך מתחתית תאום הארץ ועד לגובה הרקיע. ומדברי הרשב"א משמע שהמוכר כתב בשטר בית זה מכור לך עומקו ורומו מארית תאומה ועד רום רקיע. ותוספת הלשון הזו מועילה שיקנה גם בור ודות ומחילות. ובמה שהוסיף ואמר עד רום רקיע אין תועלת. שכן בזה שמזכיר עומקה ורומא, כלול כבר כל דבר אדרום רקיעה, ואפילו גג שיש לו מעקה גבוה 10 תפחים. אלא משום שלא שייך לכתוב מערית תאומה ועד שיפולי הבית, כיוון שהיה משתמע מכך שלמעלה מזה לא מחר לו, לכן הוא נוקט את הלשון, מערית תאומה ואדרום רקיעה, שזו השלמת הפסקה. אבל הרי, בתוספות דיבור המתחיל להני, כותב, שיש כן תועלת בלשון הזו, שכן עומקה ורומא לא כלול גג שיש לו מעקה 10 תפחים, מה שאין כן כשהוא כותב עד רום רקיע, כלול גם גג כזה. ומפרש רב דימי מה הטעם, מה הטעם שצריך להוסיף גם מתאום ערה ועד רום רקיע? מדוע אין הבור והדות כלולים במה שכתב בשטר של המחירה עומקה ורומא? זאת משום, דעומקה, עומקו של הבית, כלומר הזכות לחפור בקרקע מתחת לבית, ורומא, גובהו של הבית, כלומר הגג שיש לו מעקה גבוה 10 תפחים וכן האוויר שמעל הבית ועד לרקיע, כאשר מכר את הבית בסתמה מבלי לפרט בשטר שאף הם כלולים במחירה, לא קני. אין הלוקח קונה את הדברים הללו והרי הם בחזקת המוכר להשתמש בהם, באופן שלא ייגרם נזק לבעל הבית שהוא הלוקח, עד שיזכירם במפורש בשטר המחירה. ולכן צריך לכתוב בשטר גם עומקה ורומא וגם מתאום ערה ועד רום רקיע. שרק מחמת כן יועיל לו לקנות גם את הבור והדות. שכן ההני יועיל מה שנכתב בשטר עומקה ורומא, עומקו וגובהו של הבית מכור לך, למה זה מועיל? כדי למקנה עומקה ורומא, לקנות את עומקו וגובהו של הבית, ואין בכך איתור לשון שיועיל לו אף לקניית הבור והדות, מאחר ונצרך את הלשון הזו כדי לקנות את עצם עומקו וגובהו של הבית. וההני ויועיל מה שיוסיף לכתוב בשטר, בית זה מכור לך מתאום ערה ועד רום רקיע, מתחתית תאום הארץ ועד לגובה הרקיע, למקנה לקנות גם בור ודות ומחילות שמתחת לבית. כותב הרשב"א שרק במכירת בית אין גובהו ועומקו של הבית כלול במכירה, אלא אם כן ציין זאת במפורש בשטר המכירה, אבל במכירת שדה וכרם, גם גובהם כלול במכירה לפי שאין עשויים לבנות על גביהם, שהרי לא יהיו ראויים לשימושם. אבל עומקה לא קנה עד שיכתוב זאת במפורש בשטר. והריטב"א בשם מורו כותב, שבמכירת שדה או כרם גם עומקם וגובהם כלול במכירה, גם אם לא ציין זאת בשטר. כיוון שזה עיקר קניינו, שאם אין המקום נשאר פתוח לצורך שמש או גשם, אין כאן שדה וכרם. וכמו כן שורשם יונקים מן התאום ונצרכים למי התאום. אם כן לא ייתכן שהם יישארו בחלקו של המוכר לעשות בהם כרצונו. וגם לעניין מחירת חצר סתם נחלקו הראשונים. מדברי הרשב"א מבואר שהלוקח לא קנה את עומקה וגובהה של החצר, אלא אם כן ציין זאת בשטר המכירה. אבל הבח כותב, שעל אף שמשמעות דבריו, מורה בעצם שהלוקח לא קנה את עומק החצר ואת גובהה, מכל מקום עיקר כוונתו היא שבחצר לא קנה רק את גובהה, אבל את עומקה קנה. כמו שתאמר הגמרא לקמן בדף ס"ז עמוד א', במשנה, שהמוכר את החצר מכר בתים, בורות שיחין ומערות שבה. הר"ן מחלק בין בורות שיחין ומערות שכלולים בשם חצר, לבין עומק החצר וגובהה שאינם כלולים בשם חצר, עד שיציין אותם במפורש בשטר. אילו דעת רבינו יונה שאף מבלי לציין זאת בשטר, קנה לוקח את גובהה, כיוון שאין גבול מסוים שאפשר לסמנו שעד כאן מחר, ומי כאן לא. וזה לא כמו בית שגבולות תקרתו ברורות וניתן לסמן עד איכן מחר בגובהו. מבקשת הגמרא להביא ראיה לרב דימי. לאמא מסייע לה, אם נאמר שניתן להביא ראיה לרב דימי ממה ששנינו לקמן, בדף סמך דלת עמוד א', ששם יש משנה שהיא המשך למשנה בדף סמך א' עמוד א'. נאמר שם, המוכר את הבית לא מחר, לא את הבור ולא את הדות, אף על פי שכתב לו המוכר ללוקח בשטר המכירה, עומקה ורומה של הבית מחור לך. איסל, כדאי תחי מולי על דעתך לומר שהמוכר בית בסתמה מבלי לפרט, שהוא מוכר גם עומקה ורומה קני, מלבד הבית הוא קונה גם עומקה ורומה, נמצא שעומקה ורומה שהזכיר בשטר, מיותרים הם. ואם כן להני יועיל הזכרת עומקה ורומה, למקנה בור ודות ומחילות, לקנות גם את הבור והדות ואת המחילות. ומזה שלא הועיל על ידי כתיבת המילים עומקה ורומה לקנות בור ודות, מוכח שכתיבת עומקה ורומה נצרכת בכדי לקנות את עצם הזכות בקרקע שתחת הבית, ואת האוויר שמעל הבית. ואין בזה איתור לשון בכדי לקנות גם בור ודות, אלא צריך לכתוב מתחתית תאום הארץ ועד גובהו של רקיע מחור לך, בדיוק כמו שאמר רב דימי. דוחה הגמרא ואומרת, אפשר להעמיד את המשנה שמדובר דלא כתב לי, שלא כתב המוכר בשטר עומקו וגובהו של הבית מחור לך, ולכן אין הבור והדות כלולים במכירה. אבל אם היה כותב כן, יש לומר שגם הבור והדות היו בכלל המכר, אף על פי שלא כתב לו מתחתית תאום הארץ ועד גובהו של רקיע מחור לך, שלא כדעת רב דימי. שואלת הגמרא, והא והרי אף על פי שכתב לו עומקה ורומה מחור לך קטני, כך שנינו במשנה, ואם כן כיצד ניתן להעמיד את המשנה שמדובר שלא כתב לו עומקה ורומה? יושבת הגמרא ואומרת, אכן אפשר להעמיד את המשנה באופן שהמוכר לא כתב לו עומקה ורומה. מה ששנינו במשנה את המילים אף על פי שכתב לו, אחי כאמר, כך כוונת התנא בדברים הללו. מכיוון שעומקו של הבית וגובהו דומים לבית באופן שימושם, הרי הם בכלל הבית, ואף על פי שלא כתב לו המוכר בפירוש עומקו וגובהו של בית מחור לך. מכל מקום, כמי שכתב לו כן דמי, זה נחשב כמי שכתב לו במפורש את זה לעניין, מקנה עומקה ורומה, קניית עומקו וגובהו של הבית. אבל בכדי למקנה, כדי לקנות בור ודות ומחילות שאינם בכלל הבית, וזאת כיוון שהם שונים ממנו באופן שימושם, אז אין הדין כן, אלא אי כתב לי, אם המוכר כתב לה לוקח בפירוש בשטר המכירה, עומקה ורומה מחור לך, מועיל איתור הלשון, וכאן היא הלוקח גם את הבור והדות. והיא לא כתב, אם המוכר לא כתב עומקה ורומה, לא כאן היא בור ודות. ומעטה, כיוון שניתן לפרש את המשנה שלא כתב לו עומקה ורומה, אין הוכחה לדברי רב דימי. ופירושה של המשנה הוא, שהמוכר את הבית סתם, לא מכר את הבור והדות עמו, וזאת אף על פי שכתב לו בשטר לשון שמשמעותה מורה על התרצותו של המוכר למכור גם את הבור והדות. שהרי כתב לו בית זה אני מוכר לך, ועומקו של הבית וגובהו הם בכלל הבית. ומכל מקום לא קנה את הבור והדות, לפי ששונים הם בשימושם, והם אינם בכלל בית כעומקו וגובהו. ויהיה עכשיו הגמרא ראיה ממקור אחר לדברי רב דימי. שכאמור אמר רב דימי, שמי שמוכר בית לחברו, אף על פי שכתב בשטר המכירה עומקה ורומה, אין הבור והדות כלולים במכירה. כדי שגם הם יכללו במכירה, צריך להוסיף ולמכתוב לו בשטר, כאן ילך מתאום ערה ועד רום רקיע. יקנה לך מתחתי תאום הארץ ועד לגובה הרקיע. אם כן בואו שמע ראיה לדעת רב דימי, שנינו במשנה לעיד בדף סמך א' עמוד א'. המוכר את הבית סתם לא מכר את היציאה והחדר. וכן אומרת המשנה לא מכר את הגג בזמן שיש לו מעקה גבוה 10 תפחים. לפי שהגג נחשב לדבר בפני עצמו ואינו בטל לבית. ומאחר ולגבי גג לא נזכר במשנה אף על פי שכתב לו עומקה ורומה כשם שנזכר במשנה לקמן בדף סמך דלת עמוד א' לגבי בור ודות. משמע שלא כתב לו בשטר אלא בית זה מכור לך. איסל כדאי תחם עולה בדעתך לומר שגם במוכר בית בסתמה. גם כשמוכר בית סתם ולא פירט שכולל במחירה את עומקו וגובהו של הבית, קני עומקה ורומה קונה הקונה, את עומקו וגובהו של הבית, אם כן, כי כאשר המעקה של הגג גבוה 10 תפחים, מה יווה? מה בכך? מדוע אין גג זה בכלל המחירה? אלא מוכח מכאן, שבאופן שלא פירש שכולל את עומקה ורומה, אין גובה הבית כלול במחירה, ולכך לא קנה הקונה, לא את הגג שמעקה הוא גבוה 10 תפחים, ולא את האוויר שמעשרה תפחים, ולמעלה. וכמו כן מסתבר שלא קנה את עומקו של הבית, אם לא פירש לו זאת בשטר, בדיוק כמו דעת רב דימי. זאת אומרת, שעיקר דברי רב דימי נאמרו לעניין עומקה, שהמוכר בית סתם אין עומקו כלול במחירה, ולכן גם אם כתב בשטר שכולל עומקה ורומה, אין הבור ועדות נכללים במחירה, עד שיכתוב מתאום הערה, ועד לגובה הרקיע. ולעניין גובהו של הבית, אם הוא בכלל המחר, על זה לא דיבר רב דימי בפירוש, רק הזכיר בלשונו שצריך לכתוב מתאום ערה ועד רום רקיע. אילו הוכחת הגמרא כאן היא מגובהו של בית, אז מה ההוכחה לעומקו? לכן מפרש הרשב"ם ששניהם שווים בדינם. אם נתבהר במשנה שגובהו של הבית אינו בכלל המחר, הוא הדין לעומקו. דוחה הגמרא ואומרת אין מכך ראיה כרב דימי, כיוון שאפשר לומר שהמוכר בית בסתם כלל גם את עומקה ורומה במחירתו. ומכל מקום גג שיש לו מעקה 10 תפחים אינו כלול במחירה. כיוון שכאשר המעקה גבוה 10 תפחים, חשיב נחשב הגג כבית בפני עצמו ואינו בטל לבית התחתון ולכן אינו כלול במחירה, אלא אם כן הזכיר בפירוש שמוכר לו גם עומקה ורומה. עכשיו מקשה הגמרא שמפירושו של רב פאפה מוכח לא כמו רב דימי. אמר לי רבינה לרב אשי, תשמע בואו שמע הוכחה, לא כמו רב דימי, שאף כאשר לא פירש שמוכר את עומקה ורומה, הרי הם כן כלולים במחירה. אמר ריש לקיש, למדנו לעיל בדף סמך ג' עמוד ב' את דברי ריש לקיש, זאת אומרת, כלומר, ממה שהתחדש בברייתא לעיל בדף סמך ג' עמוד א' לעניין מעשר, שבכל מקום שהמוכר הזכיר בדבריו תנאי שאין בו צורך, מפרשים שכוונתו להוסיף ולשייר לעצמו חלק מהדבר שמחר. ולמידי מכך שהמוכר בית לחברו ואמר לו המוכר על מנת שדיוט העליונה שלי, שגג הבית שיש לו מעקה 10 תפחים נשאר שלי, דיוטה העליונה שלו. מבררת הגמרא את כוונת ריש לקיש. ואמרינן, אמרנו על כך, למה היא הלכתה? לגבי איזה הלכה רואי לתנאי הזה, הרי גם ללא תנאו היה הגג נשאר ברשותו. שכן, המוכר בית אין הגג שיש לו מעקה 10 תפחים, כלול במחירה. אז רב זביד אמר שכוונת ריש לקיש שהתנאי מועי לעניין שאם רצה המוכר להוציא בה, בדיוטה העליונה זיזין, קורות לצד החצר שמחר, מוציא. והיינו ששייר לעצמו גם מקום בחצר, על מנת שיוכל להוציא זיזין עליה, כמו לפני מכירת הבית והחצר. וכוונת המוכר לומר, שמשייר לעצמו את הדיוט העליונה, את הגג לגמרי, גם לעניין הוצאת זיזין ממנה. רב פאפה אמר, תנאי זה הועיל לכך שאם רצה לבנות עלייה על גבה, על גבי הדיוטה, בונה. אבל לולי שיתר תנאי מפורש, לא היה יכול לבנות על גבה. ומדברי רב פאפה מוכח שהמוכר בית, אף אם לא פירש שכולל את עומקה ורומה, הרי הם כלולים במחירה. ואיסל כדאי תח אם עולה בדעתך שהמוכר בית בסתמה מבלי לפרש שכולל עומקה ורומה. לא כאן היא לא קנה הקונה את גג הבית ואוויר שלמעלה אמנו. אלא הזכות הזו נשארת ביד המוכר כמו שאמר רב דימי, אם כן למה לי על מנת? לאיזה עניין הועיל תנאו של המוכר על מנת שדיוט העליונה שלי? הרי גם ללא התוספת הזו נותרה הדיוט העליונה ברשותו ורשאי להוסיף ולבנות על גבה. אלא בהכרח שכאשר לא פירש שכולל עומקה ורומה, אמנם הגג עצמו של המוכר כיוון שמעקה הוא גבוה 10 תפחים וחשוב בפני עצמו, אבל האוויר שלמעלה מן הגג הזה הוא של הלוקח, אלא אם כן המוכר שייר בפירוש על מנת שדיוטה העליונה שלי. נוכל הגמרא את הראיה מדברי רב פאפה ואומרת אפשר לומר שכל שלא פירש שהוא כולל במחירה עומקה ורומה, אין הלוקח קונה את רומו של הבית. יכול המוכר לבנות על גבי העלייה כמו שאמר רב דימי. אין כוונת רב פאפה שאויל התנאי על מנת שהדיוט העליונה שלי, התנאי הזה לא אויל לעניין שיכול המוכר לבנות על גבי הדיוטה, אלא כוונתו היא, דהני לי, אויל לו התנאי על מנת שדיוטה העליונה שלי. לעניין, דהין אפיל, שאם נפלה הדיוטה העליונה עצמה, עד ארבני לי, יכול המוכר לחזור ולבנות את הגג. אבל בלא תוספת התנאי הזה, לא היה יכול לחזור ולבנותה, כי ביתו של הלוקח משועבד לדיוטה של המוכר רק כל זמן שהיא קיימת, אבל לא לאחר שנפלה. וחי את החי וראי, הגענו למשנה בדף סמך ד' עמוד א'. המשנה שלנו היא המשך של המשנה הקודמת, המפרשת מה כלול במחירת בית סתם, ומוסיפה המשנה לפרש דברים מתשמישי הבית שאינם כלולים במחירה הזו. אומרת המשנה, מי שמוכר בית סתם מבלי לפרט את הדברים הכלולים במחירתו, לא מחר עמו את הבור החפור בקרקעית הבית לצורך כינוס מים, ולא את הדוט, את בור המים החפור בקרקעית הבית שדפנותיו מחופים בבניין אבנים, וצריכים לחפותו בקטלים, מחמת שחפור הוא באפר תיכוח שאינו מחזיק את המים. ואף על פי שכתב לו בשטר שמוכר לו גם עומקה ורומה, את עומקו וגובהו של הבית, בכל זאת אין הבור והדוט בכלל המחירה. כיוון שמה שהוסיף המוכר עומקה בשטר, אין זה, אלא כדי לכלול במחירתו את קרקעית הבית שיוכל לחפור בה לצורך תשמישי הבית. וכן מה שהוסיף רומה, היינו כדי להקנות את גג הבית שיש לו מעקה גבוה 10 טפחים, וכן כל האוויר שעליו, עד לרקיע. אבל אין כוונתו בזה לכלול את בורות המים שאינם עשויים לתשמישי דירה, אלא לשאוב מהם מים, ואינם בטעילים לבית. והרמב"ם בפירוש המשניות כותב, שהטעם שאין לשון עומקה ורומה כולל גם אותם, לפי שלשון זו מועילה להקנות רק מה שנראה על הקרקע, או מצוי על הגג, אבל לא את שאר חלקי הבית. אבל אם כתב לו בשטר המחירה, כאן הילך, מתהום ערה ועד רום רקיע, גם הבור והדות נכללים במחירה, כדברי רב דימי לאל בדף סמך ג' עמוד ב'. מוסיפה המשנה, וצריך המוכר לקח לו דרך, לקנות מהלוקח דרך בתוך הבית, כדי שיוכל להגיע לבור או לדות ששיער לעצמו, כיוון שמן הסתם לא שיער המוכר לעצמו את הדרך לבור, כי רגילות המוכרים למכור בעין יפה את הבית, ולא לשייר לעצמם כלום מן הבית עצמו. אלו הם דברי רבי עקיבא. החכמים אומרים שהמוכר אינו צריך לקח לו לקנות מה לוקח דרך לבור או לדות, כיוון שרגילות המוכרים למכור בעין רעה את הבית, ולשייר לעצמם גם את הדרך לבור או לדות שאותירו ברשותם. שואל היד רמה, מדוע סובר רבי עקיבא שהמוכר צריך לקנות לעצמו דרך מהלוקח? והרי אם לא אותיר לעצמו דרך לבורו, אין לו אפשרות להשתמש בבור שאותיר, ומה הרוויח מזה? הוא מתרץ שהמוכר הרוויח מכך שנחשב בר מצרה, כלומר שיש לו זכות קדימה לקנות את הסמוך לו לבית הזה. ואפילו אם כבר בר מצרה לבית מצד אחר, שמה יש בדעתו למכור את אותו צד. או שהרווח של המוכר, במקרה והלוקח רוצה להוסיף ולקנות גם את המקום שאותיר המוכר ברשותו, שיכול למכור לו זאת ביוקר. אילו הרשש מבאר ש... דווקא דרך שרוחבה 4 אמות כמבואר לקמן בדף צדיתת עמוד ב' זה לא משויר למוכר. אבל שביל שרוחבו כדי הקבעת רגל אחת והנחת השנייה, ודאי המוכר שייר לעצמו, כיוון שלא מסתבר שהמוכר לא יותיר לעצמו אפשרות להילך לבורו עד כדי שיצטרך לחזור ולקנותה מהלוקח. ממשיכה המשנה ואומרת, ומודה רבי עקיבא לחכמים בזמן באופן שאמר לו המוכר ללוקח, כל ביתי מכור לך חוץ מאלו, חוץ מהבור והדות, שאין המוכר צריך לקח לקנות מהלוקח דרך להילך בלבור או לדות, שהרי גם ללא שאמר חוץ מאילו, אין הבור והדות כלולים במחירת הבית. ומכך שיתר בלשונו ואמר חוץ מאילו, מוכח שנתכוון להותיר ברשותו דבר נוסף מלבד הבור והדות, והיינו את הדרך עליהם. אבל לדעת חכמים יש לומר שאין כוונתו באמירת חוץ מאילו להוסיף ולשייר לעצמו כלום, שהרי הדרך משוירת לו גם בלא האמירה הזו, אלא לרף חד המילתא הוסיף כך, שלא יאמר לו הלוקח את כל הבית מכרת לי ולא שיירת לעצמך דרך, שהרי אין כל המוכרים בקיעים בדינים. היד רמה מוסיף וכותב, שזה דווקא במקום שלא כתב המוכר בשטר המחירה, בית זה מכור לך מערית תאומה והדרום רקיע. אבל אם כתב לו כך, מסתבר שלדעת רבי עקיבא המוכר צריך לקנות דרך לבור ולדות, שהרי הוא צריך לכתוב חוץ מאלו, על מנת לשייר לעצמו את הבור או הדות עצמם, כדי למנוע מהלוקח לקנותם בכלל, ערית תאומה הדרום רקיע, ונמצא שאין בדבריו איתור לשון לשייר לעצמו דרך. מוסיפה המשנה לפרש רבי עקיבא וחכמים נחלקו גם באופן הפוך. אם רק את הבור והדות מחרן לאחר ואילו את הבית שייר לעצמו. רבי עקיבא אומר הקונה את הבור אינו צריך לקח לו לקנות לעצמו דרך לבור או לדות, כיוון שהמוכר מחר לו את הבור או הדות בעין יפה וכלל במחירתם גם את הדרך. וחכמים אומרים צריך הלוקח לקח לו דרך לבור או לדות, כיוון שהמוכר מחר לו את הבור והדות בעין רעה ולא כלל במחירתו את הדרך עליהם. רואה המשנה שלנו בדף סמך דלת עמוד א', וכאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי לא לפני שנציג בפניכם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו בדפינו היומי דף סמך ג'. שאלה ראשונה, מה דין מי שאמר תנו חלק לפלוני מנכסי? שאלה שנייה, כשמחר בן לוי לישראל ואמר על מנת שמעשה ראשון שלי, מדוע מועיל והרי הוא דבר שלא בא לעולם? שאלה שלישית, מה נפקא מינה בדברי ריש לקיש שכשאמר על מנת שדיוטה העליונה שלי הרי היא שלו? שאלה רביעית, המוכר ביתו ורצה למכור גם הבור והדות, מה יכתוב? שאלה חמישית, האם הועילה לשון אומקה ורומה לקנות את הגג שיש לו מעקה 10 טפחים? והשאלה האחרונה, מה ביור המשנה שהמוכר את הבית לא מכר את הבור והדות, אף שכתב לו אומקה ורומה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעה עתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון, כוח באדר תשע"ז, סיימנו ללמוד בסייעה עתא דשמיא הגדולה, דף סמך ג' ממסכת בבא בתרא. אנחנו נושאים ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני, חפטט באדר, ערב ראש חודש ניסן הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, תשע"ז, ונלמד דף סמך ד', דף של סייעתא דשמיא ממסכת בבא בתרא. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, שבוע טוב ומבורך, חודש טוב ומבורך, מלאים בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה, ססון, ועיקר, ושמחה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.